השיעור, הכותרת שלו, הוא סימני כחותם, אבל מי שעמדה על הריבוע ראתה גם את ההמשך. סימני כחותם יכול להיות הרבה מאוד דברים. אני בחרתי לעסוק במשל ובנמשל של שיר השירים. אני אפילו אדייק ויאמר שבמידה מסוימת לא בטוח שאפשר לדבר בכלל על המשל בשיר השירים, אנחנו נראה את זה עוד רגע. האם יש משל בשיר השירים? האם שיר השירים הוא ספר של סיפור שיש בו אלמנט פשוט? או ששיר השירים, המגילה הנפלאה הזאת, היא כולה נמשל אחד גדול. היא כולה קודש קודשים, ואין אפשרות בכלל לדבר על סיפור, על משל, עלילה. האם מותר להגיד את זה בכלל? אז כמו כל תשובה טובה, אני מתאר לעצמי שאתן משערות, יש מחלוקת גדולה מאוד בדבר. אני לא מכיר, לא מכיר מחלוקת כמוה. בטח לא על אחד מספרי התנ"ך. יש מחלוקות שונות על איוב, האם היה או לא היה. האם אסור להגיד שהיה, או אסור להגיד שלא היה? לא. מישהו פעם אמר שהצרה הכי גדולה של איוב הייתה שאפילו לא מאמינים לו שהוא היה. יש מחלוקת בזה. יש מחלוקת. אבל אסור לי להגיד שהוא היה? אסור לי להגיד שהוא לא היה? לא. יש מחלוקת. בגמרא מופיעות שתי הדעות הללו, וזה בסדר, זה לגיטימי לחלוטין. על שיר השירים יש מחלוקת. האם בכלל מותר להגיד שיש אלמנט של פשט במגילה הזאת? האם מותר ללמוד פשט במגילה הזאת? אבל את השיעור אני רוצה להקדיש, במפתיע, לא ידעתי, למי שהשיעורים מוקדשים לזכרה, לסיוון בן בסט, שאשתי ואני הכרנו אותה היטב, הייתה בת שירות לאומי אצלנו, ליווינו אותה והיינו איתה, הלכה לעולמה בהפתעה גמורה, תוך כדי טיול משפחתי, וכשראיתי שהשיעורים הללו מוקדשים לזכרה, עוד יותר, אני חושב, מתאים לדבר על שיר השירים, כי בסיוון זה היה מאוד מאוד בולט, הרצון והאהבה והעזרה והסיוע, אז גם השיעור הזה יהיה מוקדש באופן מיוחד לזכרה. אני מבקש לפתוח בדברים שלא מופיעים אצלכם בדף, אנחנו מיד נגיע לדף. אבל כשמדברים על שיר השירים, אי אפשר להתעלם מההלכות שקשורות בשיר השירים. אחת ההלכות המפורסמות למשל, שהמקור של ההלכה הוא מהמדרש, לא מצאנו הרבה מאוד הלכות שהמקור שלהם הוא המדרש, אבל בספרי ההלכה מופיע שאסור למשל להפוך את שיר השירים לזמר. והגמרא מביאה סיפור ששיר השירים בא לפני הקדוש ברוך הוא ואמרה, עשאוני כמין זמר, הפכו אותי לשירה. לקחו פסוקים, לקחו משפטים, לקחו מילים מהמגילה הזאת והפכו את זה לסתם שיר. גם בטח, יש המון שירים, יש הרבה מאוד שירים, שירי חול, שמתבססים על פסוקים משיר השירים. או, אז עכשיו באמת השאלה הגדולה היא, האם כשאנחנו מדברים על שירים שהם בעייתיים, האם שירי קודש, מה זאת אומרת? יש הרבה מאוד שירים נפלאים ששרים אותם בשירי סעודה שלישית או בעונג שבת, שהם שירים נפלאים משיר השירים. ולכן הגמרא מדגישה ואומרת, עשאוני כמין זמר. אנחנו נדבר על זה עוד, אבל כן, בשיר השירים יש קדושה מיוחדת בכל התנ"ך כולו. אבל בשיר השירים יש חשש מיוחד. מובן מאליו, אני חושב, שיהפכו את זה לזמר. ולכן ראיתי תשובה של אחד הפוסקים שכתב על כך, שאומנם המקור הוא במדרש אגדה, ולא מצינו את זה בספרי הלכה, אבל ראוי מאוד להחמיר שלא לשיר את שיר השירים כמין זמר. אם יש איזה זמר שלקח פסוקים משיר השירים והפך את זה לשיר חול, את זה אסור לשיר. או... אז למשל, יש שתי אפשרויות גם לדון בזה. מה קורה עם פסוקים אחרים? מה, ולקחת פסוקים מישעיהו ולהפוך אותם לסתם שיר? או, אז לכן, מה שאני רוצה לעשות, ולאט לאט, עוד נגיע בעזרת השם להכל, היתר או האיסור, לעסוק בשיר השירים, בעיסוק שלו בפשט, בשירה. ויש הלכה נוספת שקשורה בשיר השירים. וההלכה הזאת עוסקת בענייני הלכות שבת בכלל. אנחנו יודעים, מכירים, שעדות רבות נוהגות להגיד את שיר השירים כל ערב שבת, בבית הכנסת. כן, כן, אומרים את זה בעדות רבות, בתי כנסת רבים, פותחים. זה היה הרבה ספרדים, זה עבר גם קצת לאשכנזים. ויש הלכה שקשורה בדבר הזה, הלכה מאוד מעניינת. המקור לאמירת שיר השירים בערב שבת. מה המקור לדבר הזה? מאיפה זה מגיע? אז אני לא אומר זה המקור היחיד, כי המנהג הזה הוא מנהג קדום, אבל המקור לכאורה יותר קדום כמובן ממנו, ואני רוצה להגיד לכם מה המקור. בהלכות שבת יש מחלוקת, אני מתאר לעצמי שאו בתור הורים או בתור ילדים, שמעתם את זה כבר, יש מצוות עונג שבת, מצווה שרבים מאיתנו מאוד מחמירים ומקפידים עליה, בעדיקות רבה, מצוות עונג שבת, קשורה באכילה, בשינה, בשתייה, בהתענגות. אבל מה קורה? יש לנו מצווה, חלק מעונג שבת, זה לאכול את סעודות השבת. שלוש סעודות בשבת, חלקם זה מדין של עונג שבת, ולכן ראוי לכבד את השבת במאכלים מיוחדים וכו'. מה קורה אם מישהו לא אוהב לאכול? לא אוהב לאכול, לא עושה לו טוב לאכול. זה עושה לו כאב בטן. האם המצווה והמקור שלה הוא עונג שבת, אז אם אתה אוכל ולא יהיה לך עונג, אז אל תאכל. אבל אם המקור הוא לא רק עונג שבת, אלא יש חובת אכילה בשבת, אדם שעושה לו כאב בטן המצא, יאכל כזית מצא בליל הסדר או שתי כזיתים, גם אם קצת תיחב לו הבטן אחרי זה. אני לא אומר שהוא ייפול למשקה, ואני לא אומר שילך לבית חולים. אבל לא כולנו אוהבים מצות, אבל אוכלים מצות בליל הסדר גם אם זה לא בדיוק עונג. בשבת, כתוב בהלכה בשולחן ערוך, סימן ריש פייחת, אומרת ההלכה, מי שעונג הוא לו, שלא לאכול, לא יאכל. אנחנו לא בשיעור הלכה פה, שאף אחת לא תסיק מסקנות אישיות בעניין הזה, אבל יש הלכה שאומרת מפורש בשולחן ערוך, מי שעונג הוא לו, שלא לאכול, לא יאכל. זאת אומרת, הדין בשבת זה עניין של עונג. ולכן אם את לא מתענגת כשאת אוכלת, אז אל תאכלי. עכשיו אמרתי לכם שבתור הורים או בתור ילדים חוויתם את זה. לא יודע מה איתכם, אבל לי תמיד אמרו שאסור לבכות בשבת. זה נראה לי היה קצת סיבות אינטרסנטיות שהייתי קטן, אבל שאסור לבכות בשבת. מסתבר שזה מחלוקת בהלכה. ממש מחלוקת, באותו סימן. התז מביא באותו סימן של עונג שבת, ומה כן ומה לא. אם אדם יש לו צער, לא עלינו בשבת. קשה לא להשליך את זה לאירועים. מי שיש לו צער בשבת, האם מותר לו לבכות כדי שילך או כדי שיצא הצער מליבו כלשון התז? האם מותר לו לבכות כדי שיצא הצער מליבו? מותר לבכות או אסור לבכות? מסתבר שזה מחלוקת. ממש מחלוקת. התז אומר, מביא דעה שחולקת עליו, שאומרת שמותר. כיוון שאחרי הבכי הזה יצא הצער מליבו, אז אחרי זה הוא יוכל להתענג. אז עכשיו תבכה, יצא הצער, תוכל להתענג בשבת. אם לא תיתן לו לבכות, זה לא ישתחרר. ואז הוא לא יהיה לו עונג שבת. אומר התז בשום אופן. שאז אומר התז, כל מי שיש לו צער יבכה. זה לא ראוי בשבת. אבל, אומר התז, דבר מדהים. מותר לו לבכות כמו רבי עקיבא. שהיה קורא בערב שבת שיר השירים, והיו עיניו זולגות דמעות. ממשיך התז, באשר ידע היכן הדברים מגיעים. זאת אומרת, אומר התז, בכי כזה, שאדם דומע מאמירת שיר השירים, באשר ידע היכן הדברים מגיעים. אם אדם בוכה בסעודה שלישית משיר שמרגש אותו מאוד, שמביא אותו לדבקות, לעבודת השם, זה בכי שמותר, זה לא בכי של צער. אבל סתם כדי שיצא צער מליבו, אומר התז, זה אסור. אומר התז, אני לא רוצה להעליב אף אחד, אבל התז בעין הטובה שלו, אמר, וכן הוא מצוי במתפללים בכוונה. לא יודע באיזה בכנסת הוא התפלל, אבל זה נפלא. וכן הוא מצוי במתפללים בכוונה. מי שמתפלל בכוונה, וזולגות עיניו דמעות מרוב התפילה, זה בכי שמותר. אבל סתם כדי שיצא הצער מליבו, מה פתאום? זה בכי שאסור. את הדוגמה לבכי המותר הוא לוקח מרבי עקיבא, שהיה קורא בערב שבת, כל ערב שבת שיר השירים, באשר ידע היכן הדברים מגיעים. אני מתאר לעצמי שאתם מכירות, אני אגיד את זה בקיצור. זה לא הפעם היחידה שרבי עקיבא בוכה, זה גם לא הפעם היחידה שהוא צוחק. רבי עקיבא יש עליו לפחות 5 או 6 סיפורים שבהם או שהוא בוכה או שהוא צוחק. וזה דבר שמעניין בפני עצמו. הפעם הנוספת שרבי עקיבא בוכה או צוחק, אנחנו נגיע לזה בעזרת השם, אבל רבי עקיבא מזדעק גם. הוא לא רק בוכה או צוחק, הוא מזדעק. וזה כבר קשור ממש לשיר השירים. ואני אגיד את זה שוב, זה דבר מוכר. יש משנה במסכת ידיים, יש במשניות מסכת ידיים, משנה מפורסמת, שבה גזרו טומאה על ספרי הקודש. נשמע נורא, נשמע נורא, אבל גזרו טומאה על ספרי הקודש. אני אגיד בקיצור למה. למה לגזור טומאה? זה בדיוק הפוך הרי. ספרי קודש, לגזור עליהם טומאה, מה הכוונה? אני אגיד לכם עניין פרקטי לחלוטין. גזרת חכמים. למה גזרו חכמים גזרה משונה כזאת? בגלל שלכל אחד בבית הייתה תרומה. תרומה נאכלת לכהנים ואסורה באכילה לישראל, וגם אסור שהיא תתאמה. איפה אני יכול לשמור בבית שלי לחם של תרומה או אוכל של תרומה שלא יתאמה? נכון, בארון ספרים, בארון הקודש. היו שומרים את האוכל הקדוש שמיועד רק לכהנים בארון הקודש. מה קורה לספרים שלידם יש אוכל? עכברים ומטבלים, זה היה מבלה את ספרי הקודש. אז גזרו טומאה על ספרי הקודש. גזרו טומאה מדרבנן כמובן, וככה לא יכלו לשים את האוכל ליד הספרים. זו הייתה גזרה. כדי שישמר, שאף אחד לא ייגע בו, שאף אחד לא יאכל אותו. אומרת המשנה, רצו לגזור גם על שיר השירים. המשנה שם, אני אומר אותה ממש במכלול, צריך להסתכל בה בפנים, יש שם דיון נוסף. אני רק אגיד את הזעקה של רבי עקיבא, שרשי אגב מביא אותה ברשי הראשון על שיר השירים. אמר רבי עקיבא, חס ושלום, שכל הכתובים קודש, ושיר השירים כידוע קודש קודשים. אם תרצו, ראשי תיבות ושיר השירים קוק. אבל לא חשוב, זה רק הרב קוק כותב את זה בעצמו אגב. בסוף ההקדמה שלו לשיר השירים הוא כתב ושיר השירים קוק. הוא לא התכוון כמובן, אבל זה יצא יפה. אבל שיר השירים קודש קודשים. רבי עקיבא מזדעק ואומר חס ושלום שכל הכתובים קודש, אבל שיר השירים הוא קודש קודשים. קשה להבין את זה, אנחנו רואים רק על הכתובים, לא על כל התנך, אין מה להשוות ל5 חומשי תורה ולספרי הנביאים, אבל כתובים, יש לנו את תהילים, יש לנו את משלי, יש לנו ספרים גדולים מאוד בכתובים. כל הכתובים קודש, אבל שיר השירים הוא קודש קודשים. אני רוצה רגע להבין את הספר שנקרא שיר השירים. להבין אותו, להבין מה כתוב בו. אני אומר לכם, תנסו, הבנת הסיפור, גם אם מותר וגם אם אסור, גם אם זה רק נמשל, הבנת הפשט של הדברים היא קשה ביותר. וכל מפרש רואה את הסיפור אחרת לחלוטין. אנחנו נביא 2 סיפורים אפשריים בשיר השירים, שאני מניח ששניהם אתם מכירות. אבל צריך לדעת שהפשט בשיר השירים הוא בהחלט פשט לא קל בכלל. למרות שכאילו הסיפור הוא מובן ופשוט.
למה רבי עקיבא בחר שהגיע עד אחד הדברים מגיעים?
התפעמות, התרגשות. כן, הוא הכיר את הסיפור, אבל כל ערב שבת הוא מצליח לבכות ולהתעורר מזה מחדש, כי הוא יודע עד איכן הדברים מגיעים. אני רוצה להראות לכם רגע אחד את המקור הראשון. המקורות שלפניכם, יש לנו 3 מקורות, העמוד השני הוא בנפרד. במקור הראשון יש את רשי בהקדמה שלו לשיר השירים. במקור השני הבאתי את הרב סולובייצ'יק, ממאמר שנקרא וביקשתם משם, שמופיע בספר איש ההלכה, שבו הרב סולובייצ'יק מאוד מאוד תקיף, שלא כדרכו הרחבה יותר, ביחס לשיר השירים. נקרא שניית מקור 2 רק בשביל להבין את עומק החריפות והתקיפות של הרב סולובייצ'יק בנושא הזה, וזו גישה שלמה, אני פשוט הבאתי את זה מהמילים שלו, כי הם היו מאוד חדות, אבל יש מפרשים רבים שטוענים כך. מגילה זו, במקור 2, לא ניתנה להתפרש כפשוטה. בכל התורה כולה מותר לנו, אפשר אפילו להוסיף, חובה עלינו, לפרש את הפסוקים בין כמדרשם, בין כפשוטם. בתורה כולה יש לנו פשט ורמז ודרש וסוד. פרדס מה שנקרא. החלקים השווים הם פשט ודרש ורמז וסוד. פשט ודרש, פשט זה הפשט, הדרש זה מה שנקרא עומק הפשט, ורמז וסוד, הסוד זה סוד, ורמז זה פשט הסוד. זאת החלוקה, פשט ודרש, רמז וסוד, זה מסתדר יפה עם הראשי תיבות, אבל הפרדס, אבל החלוקה היא פשט ודרש, רמז וסוד. אז בכל התורה כולה, כשאנחנו לומדים פרשת שבוע, כשאנחנו פותחים ספר תנ"ך, יש לנו פשט ויש לנו דרש. כשאנחנו פותחים את שיר השירים, לא ניתנה מגילה זו להתפרש כפשוטה. פשוטו של מקרא מהווה החפצה של התורה. החפצה לשון חפץ. זה הכלי שדרכו אפשר להבין את מה שכתוב. זה חפצה של תורה. בשיר השירים נתמעט הפשט המילולי מחלות שם תורה. הפשט המילולי לא קיים בשיר השירים. אל תנסי להבין את הפשט המילולי ולדון בו ולברר אותו כמו שאנחנו עושים בכל ספר אחר. ואת מקומו ירש מדרש הכתובים. המתודה הסמלית יחידה היא. כל המבאר מגילה זו על פי פשוטם של הכתובים, ביחס לאהבה חושנית, מחלל קדושתה וכופר בתורה שבעל פה. הרב סולובייצ'יק יודע היטב מה כתוב ברמב״ם, מי זה כופר ומה דינו של הכופר. מי שמפרש מגילה זו כפשוטה, כופר בתורה שבעל פה. לקחת את מגילת שיר השירים, שהיא קודש קודשים, ולהפוך אותה לשיר חול, זול. זהו חילול הקודש של ממש. זה כפירה בתורה שבעל פה, כי כל עיקרון של תורה שבעל פה עומד על כך שיש כאן קדושה, שיש כאן עומק. שיר השירים הוא ספר מסוכן שאפשר לכאורה רק לעטוף אותו מלמעלה, ועוד נדבר על זה בכתבי הרב קוק. רש"י, יש לו, לא רק רש"י, גם המלבים, בפירוש נפלא וארוך מאוד מאוד לשיר השירים, מבאר את הפשט של המגילה. מבאר את הסיפור, מבאר את המשל, ואנחנו נצטרך לעקוב אחרי זה ולהבין האם הדעות הללו נפגשות, האם אפשר לדבר על שתי הדעות הללו. אומר רש"י בהקדמה שלו לשיר השירים, ואומר אני, שראה שלמה ברוח הקודש, שעתידין ישראל לגלות גולה אחר גולה. אם הייתי שואל אתכם, למה נכתב ספר שיר השירים? אני מניח שהייתי מקבל תשובות בסגנון כמו ספר האהבה הגדול בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא, ולרש"י יש מבט מאוד מיוחד על הכתיבה של הספר. כיוון שראה שלמה שעתידים ישראל לגלות גולה אחר גולה, חורבן אחר חורבן, ולהתעונן בגלות זה על כבודם הראשון, ולזכור חיבה ראשונה אשר היו סגולה לו מכל העמים, למור, אלך ואשובה אל אישי הראשון, כי טוב לי אז מעטה, ויזכרו את חסדיו ואת מעלם אשר מעלו, ואת הטובות אשר אמר לתת להם באחרית הימים. יושבים ישראל בגלות, גלות קשה, והם זוכרים שני דברים. הם זוכרים את המעל שהם מעלו, ואת הטובות שהשפיע עליהם הקדוש ברוך הוא. עכשיו, מה עושים עם זה? כתב שלמה המלך ספר מיוחד, וייסד ספר הזה ברוח הקודש. אני אקדים את המאוחר כדי שיהיה להם מה לאחוז בגלות, כדי שיהיה להם זיכרונות טובים. זיכרונות טובים יכולים להחזיק אדם, גם בזמנים קשים ביותר. כשיש לו זיכרון שהוא לא רק זיכרון של העבר, אלא באוקסימורון, זיכרון מהעתיד. זיכרון שיכול גם להיות חלק מהעתיד שאליו אנחנו מקווים. בלשון, ייסד ספר הזה ברוח הקודש, בלשון אישה צרורה, אלמנות חיות. אלמנות חיות זה ביטוי שמתאר אלמנה שהיא לא ממש אלמנה, אלא שבעלה הלך למדינת הים ולא שב. היא לא יודעת מה קורה איתו, אבל היא יודעת שהוא ישוב. אז מצד אחד היא אלמנה והיא לבד, ומצד שני היא יודעת שבעלה ישוב. משתוקקת על בעלה, מתרפקת על דודה, מזכרת אהבת נעורים אליו ומודה על פשעה. אף דודה. זה לא ספר חד כיווני. זה ספר שגם הדוד משתוקק ומתגעגע אל הרעיה. אף דודה. צר לו צר בצרתה, ומזכיר חסדי נעוריה, ונו יופיה, וכישרון פעליה, בהם נקשר עמה באהבה עזה, להודיעם כי לא מליבו אינה, ולא שילוחי השילוחין, כי עוד היא אשתו, והוא אישה, והוא עתיד לשוב אליה. האם רשי מבין שיש פה משל או שאין? בוודאי שיש משל. רשי תופס שיש משל. יש פה סיפור. וצריך להבין שהסיפור הזה הוא מה שעתיד להחזיק אותנו בייסורים הקשים. אם אדם קורא את שיר השירים, הוא אמור לדעת שזה לא זיכרון העבר, זה זיכרון העתיד. זה משהו שעוד יקרה, שהאהבה הזאת הגדולה בין הדוד לרעיה יתחברו ויהיו יחד. הרב סולובייצ'יק אומר, אין שום פשט. אבל מפרשים קדומים לו במאות שנים, כותבים פירושים על הפשט של המגילה, על הסיפור של המגילה. ובסיפור של המגילה, המלבי"ם למשל מחלק את הסיפור לחמישה שירים. לחמישה שירים שונים, שהוא נותן להם, לא נעקוב אחרי כולם, אחרת היינו צריכים פה הרבה יותר זמן, אבל הוא מחלק את המגילה לחמישה שירים שונים, שכל שיר מקדם את הסיפור בעוד שלב. אני ביקשתי אבל היום לשים לב לדבר אחד מאוד מאוד מעניין. במגילת שיר השירים, שלעניות דעתי מאוד מאוד משמעותי בסיפור המגילה, למרות שהוא לכאורה עניין טכני. תפרו רגע את הדף. ואני, עבודה שצריך לעשות אותה ככה, ללוח ולאט לאט ולעקוב, אז בגלל שזה השיעור האחרון, ביום האחרון הקלתי עליכם, אבל ראוי מאוד לעשות העבודה הזאת לבד, כי יש משהו בהבנה של הפסוקים, במעקב אחרי התפתחות של העלילה הזאת, שנותן מרחב מאוד מאוד גדול להבין מה קורה כאן במגילה. אני מבקש לשים לב בסיפור המגילה לכמה שיחות יש בין הדוד לרעיה, כמה שיחות בלשון נסתר וכמה שיחות בלשון נוכח או נוכחת. למה זה כל כך חשוב ומה המשמעות של הדבר הזה עוד רגע נראה. אבל תראו ככה ברפרוף מלמעלה. פרק א' ופרק ב' יש אותו מספר שיחות. הרעיה מדברת, הדוד עונה, הרעיה מדברת, הדוד עונה, הרעיה משיבה. עוד רגע נראה בדיוק את המבנה של הדבר הזה. פרק ב' אותו דבר. פרק ג' כולו של הרעיה. הכל בלשון הרעיה, אפשר כמובן לפתוח בתנך ולראות. פרק ג' כולו של הרעיה. בפרק ד' הדוד מדבר פעם אחת, אבל ארוכה מאוד מאוד מאוד, כמעט כל הפרק, ורק פסוק אחד הרעיה משיבה לו. עוד מעט נראה שהתשובה שלה משונה מאוד ומוזרה מאוד, ונצטרך להבין אותה. בפרק ד', כמו שאמרנו, פרק ה', הדוד, פסוק אחד, ראשון, כל השאר הרעיה. נכון? כן, פרק ה', הדוד, פסוק אחד, וכל השאר הרעיה בפרק ה'. וכן הלאה. בפרק ח' האחרון, הדוד והרעיה חוזרים לדבר. סוף סוף הם חוזרים לדבר, ועוד עוד נראה את המשמעות של הדבר הזה, אבל הפסוקים בשיר השירים מאוד מדויקים. וכדאי מאוד לשים לב מתי הלשון היא לשון של נוכח, ומתי הלשון היא לשון של נסתר, ולמה זה כל כך חשוב. בראש ובראשונה אני אגיד, בצורה כוללת לחלוטין, אבל נכונה ברוב המוחלט של המקרים, רוב הפעמים שהדוד מדבר, הוא מדבר בלשון נוכחת. הוא מדבר אליה. רוב הפעמים שהראיה מדברת, היא מדברת בלשון נסתר. עכשיו, נורא קל, אם מדובר על הנמשל, אז אפשר אולי להסביר את זה יותר, אבל אני רוצה רגע לדבר על המשל. למה רוב הפעמים שהדוד מדבר, הוא מדבר אליה, יפה את רעייתי כתרצה, פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, הוא מדבר אליה. הוא מדבר אליה, כשהיא עומדת לפני, אני מדבר רגע על המשל. רגע אחד אני רוצה לדבר על הסיפור. הוא מדבר אליה. אבל כשהיא מדברת, היא מדברת בלשון נסתר. אני רוצה רגע שתפתחו את התנ"ך בפרק ד', שהוא אולי הפרק הקשה ביותר בסיפור הזה שנסתר ונוכחת. גם פרק יפה מאוד. פרק ד'. נדבר על זה עוד רגע, זה חשוב מאוד. כן. פרק ד' הוא כולו שבחים של הדוד אל הרעיה. הנך יפה רעייתי, הנך יפה. עינייך יונים מבעד לצמתך. שימו לב, הוא מדבר אליה. הוא מסתכל על השיער ואומר, שערך כעדר העיזים שגלשו מהר גלעד. שינייך כעדר הקצובות שעלו מן הרחצה, שכולם מתאימות, הוא מדבר על הכל. הוא מדבר אליה, ואני חושב שחלק מהתפקיד של הפירוט הכל כך מדויק בשיר השירים, הוא כי זה עומד מולו. הפירוט של הדוד לרעיה הוא פי כמה מהפירוט שהרעיה נותנת לדוד. פי כמה, במספר פסוקים. הדוד מפרט והולך ומפרט את הרעיה שעומדת מולו, והוא מדבר אליה בלשון נוכחת. עכשיו תראו את התשובה של הרעיה. סוף הפרק, סוף פרק ד', מעיין גנים, אני קורא את השניים, שלושה פסוקים האחרונים, נרד וכחרקום, קנה וכינמון, עם כל עצי לבונה, בפסוק שלפני זה הוא דיבר על שלחייך, עוד פעם אליה, פרדס רימונים, עם פרי מגדים, כפרים עם נרדים, סוגי בסמים, סוגי ריחות, הכל נפלא. פסוק אחרון בפרק, אורי צפון, ובוי תימן, הפיכי גני יזלו בסמיו, יבוא דודי לגנו ויוכל פרי מגדיו. איך היה צריך להיות כתוב? יבוא, תבוא. אני עומד מולך, פרק שלם אני משבח אותך, ואני כאילו לא פה. יבוא דודי לגנו ויוכל פרי, זה לא לשון כבוד שהיא מדברת אליו בגוף שלישי. גם אם, אין דבר כזה. היא יודעת לדבר אליו אגב. יש פסוקים שהיא מדברת אליו. בפרק האחרון, בסוף שיר השירים, סוף סוף הוא מדבר אליה בלשון נוכחת, והיא עונה לו בלשון נוכח. אבל הרסתי עכשיו את כל המתח של השיעור. אבל זה לא יאמן. פרק שלם, שהוא מדבר אליה, משבח אותה, והיא לא עונה לו. היא מדברת עליו ולא אליו. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות במשל שהיא לא רואה אותו? שהוא מדבר אליה והיא בכלל לא שמה לב שהוא כאן. יש כל כך הרבה פסוקים בשיר השירים, אני מתלבט לאיזה פרק ללכת בכלל. אבל זה אנחנו. אם זה נמשל, אז זה אנחנו. יכול להיות שהדוד מגיע ואנחנו בכלל לא שמים לב? יכול להיות שהוא נמצא כאן ואנחנו רק מדברים עליו ומתפללים אליו, אנחנו בכלל לא מבחינים שהוא כאן? יכול להיות שכל שיר השירים הוא לא רק ספר של אהבה גדולה, אלא גם של הרצון של הקדוש ברוך הוא, שאנחנו נפקח את העיניים ונגלה שהדוד נמצא כבר. אני רוצה רגע אחד בשנייה. אנחנו בין י"ז בתמוז לתשעה באב, בתשעת הימים. הייתי פעם אחת בבית כנסת לא רחוק מכאן, בבית כנסת ספרדי גדול, בין מנחה לערבית, היו שם כמה מאות אנשים, גדול מאוד. סוף צום, לא זוכר איזה צום זה היה, אני חושב עשרה בטבת, והרב נתן דרשה. דרשה כל כך יפה, פשוטה, אבל נכנסה עמוק. הוא אמר שהקדוש ברוך הוא אומר לרחל, מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך ויש תקווה לאחריתך וכולי. הוא אומר לה להפסיק לבכות. ושאל הרב, תגידו, למה הוא ביקש ממנה להפסיק לבכות? דיברנו על בכי בתחילת השיעור. למה הוא ביקש ממנה להפסיק לבכות? מה העניין שהיא לא תבכה? תן לה לבכות. היא בוכה על בניה, על הצרות, על הגלות. מה הבעיה שהיא תבכה? אמר הרב, דבר נפלא. יש הרבה תשובות לזה. למה? הקדוש ברוך הוא אומר, מנעי קולך מבכי. הפשט הוא שאת לא צריכה לבכות, זה יהיה בסדר. אבל למה להפסיק לבכות? אמר הרב, דבר כל כך פשוט ויפה. הוא אומר, את יודעת למה להפסיק לבכות? כי מרוב דמעות את לא רואה שאני כבר כאן. כי מרוב דמעות את לא שמה לב שהגאולה כבר פה. את כל הזמן רק בוכה. אני משבח אותך בלשון הוכחת, ואני מדבר אלייך. ומה את אומרת? אתה לא פה, אני מחכה לך עדיין. אבל אני פה, אני לא רואה אותך. אז זה נגיע עוד רגע. וזה ה-C של שיר השירים. אבל אני חושב שזה לוקח אותנו, ונחזור רגע אחד לסיפור במשל. את הסיפור במשל אפשר לספר בשני סיפורים, בשני קווים שונים לחלוטין, שהם קשורים מאוד לדברים שדיברנו עכשיו. אם הייתי שואל אתכם מה המשל של שיר השירים, אני מניח, לפחות אני הייתי עונה, שיש דוד ויש רעיה, שהם כל הזמן ברצו ושוב. שהרעיה מאוד רוצה את הדוד, במידה מסוימת, במידה מסוימת, זה נכון, רגע, רגע, יש גם פרק אחרון, אל תקחי לנו את הכל ההחמצה. אבל ההחמצה היא לא בפרק הראשון ולא בפרק האחרון. בשניהם יש סיפור יפה מאוד, של מפגש, של אהבה גדולה. אבל, הסיפור של הדוד והרעיה קשה מאוד בפסוקים. א', כי יש עוד דמויות בשיר השירים. יש לנו את בנות ירושלים, ויש לנו מלך. יש לנו מלך, ויש שומרי החומות, שאותם אני יכול לשים יחד עם בנות ירושלים. אני רוצה לספר רגע אחת הסיפור של המלבים. הסיפור של המלבים הוא סיפור מעניין מאוד, הוא הולך איתו לאורך כל המגילה, והוא אומר שהסיפור פה הוא לא בן דוד לרעיה, שזה מעניין מאוד ומפתיע מאוד. הוא אומר שהסיפור הוא סיפור משולש. הוא אומר שהמלך, אני אספר את זה ממש בקצרה, למרות שאני הורס לכם הכל, כדאי לכם לראות את זה בפנים, באמת. יש כאן מלך, שרוצה את הרעיה. והוא קולה את הרעיה בארמון. המלך, שיר השירים אשר לשלמה. פתחו רגע אחד בפרק א', זה מאוד מדויק שם, ולכן אני מאוד אוהב את הסיפור של המלבים, כי הוא מסתדר ומתיישב על הפסוקים, באופן מאוד מאוד קרוב למה שהם. בפשט. הפסוקים פותחים בשיר השירים אשר לשלמה. ישקני, מנשיקות פיהו, כי טובים דודיך מיין. היא מתארת פה איזה אהוב גדול, והיא רוצה אותו. לריח שמניך טובים, שמן תורק שמך, על כן עלמות אהבוך. ואז היא אומרת לו, מושכני אחריך נרוצה. אגב, למי מדברת פה? אליו, בלשון נוכח. הוא פה, מושכני, קח אותי. אבל אז קורה משהו אחר, אומר המלבים. הביאני המלך נרוצה. חדריו. המלך חטף אותי. יש מלך, מזכיר לנו כל מיני סיפורים, יש מלך שחטף אותה, והוא מושיב אותה בארמון שלו, ככה מספר המלבים, והוא קולה אותה שם, כי הוא רוצה אותה. אבל היא נגילה ונשמחה במי? בך. אל תחשוב שבגלל שאני אצל המלך, אז טוב לי ואני רוצה להישאר אצלו. אני רוצה אותך. וכל הסיפור, כל שיר השירים מסתובב סביב זה שהיא בורחת מהארמון, נכון? מצאוני השומרים, הסובבים בעיר, עיקוני, פצעוני, נשאו את רדידים מעליי, שומרי החומות. היא בורחת מהארמון, היא לא רוצה את המלך. ואז המלך, זה מאוד קשה להגיד, כי כל המדרשים וההולכים אחרת, כמובן המלך זה הקדוש ברוך הוא והכל, אבל המלבים בסיפור אומר שהמלך הוא זה שקולה אותה. שהמלך הוא זה שלא רוצה שהיא תצא מהארמון. ואז הוא, המלך קולה אותה, והיא רוצה נגילה ונשמחה בך. הגידה לי, אני בפסוק זין, בפרק א', הגידה לי שאהבה נפשי, איכה תראה, איכה תרביץ בצהריים, שלמה אהיה עוד כאותיה על ידרי חבריך, תגידה לי, אני אבוא אליך, אתה לא יכול לבוא אליי. לכן ברח דודי. או, אז מי זה המלך? בנמשל, לפי המלבי, מי זה המלך? וואה, זה כבר, זה יפה. אני רק חושב, לפחות המלבים, המלבים, אם נגיד בקצרה בנמשל, אני רואה שזה מסעיר אתכם, אז בנמשל המלך לפי המלבים אל זה העולם הזה. זה התאוות, זה היצרים, זה הארמון. בואו נודה. זה הארמון. הארמון שמנסה לכלוא אותנו ולא להגיע אל הדוד, שלפעמים הוא לא בדיוק ארמון. אבל זה המאבק. זה המאבק לפי המלבים בין מלך שרוצה את הרעיה אצלו, שהוא מרחיב ואומר זוהי הנשמה וכו' וכו', לבין הדוד שנאלץ לברוח. יש, נכון, לכן זה קשה מאוד להגיד את זה, כי כתוב המלך שלמה אפילו. אבל זה הפירוש של המלבים לסיפור. לא, הדוד זה הקדוש ברוך הוא, כן. לפי זה הדוד הוא הקדוש ברוך הוא. אני רוצה גם להראות לכם, להקריא לכם משהו שקשור בדברים שהרב סולובייצ'י כתב דווקא. כשאנחנו מדברים על משל ונמשל בשיר השירים, אז כמו שאמרנו, הרב סולובייצ'יק לא מקבל את ההיבט של משל בשיר השירים. במקום אחר כותב הרב סולובייצ'יק, וזה קשור מאוד שוב לפרשנות שאנחנו נותנים לשיר השירים. אם לפי מה שאמרנו כרגע, בעצם יש כאן בחירה שאדם צריך לעשות בין החיים בארמון לבין החיים של הרדיפה אחרי הדוד שהוא לא תמיד מצוי והוא לא תמיד נחמד. ולפעמים צריך לחפש אותו, ולפעמים כשהוא מגיע, אנחנו כבר אין לנו כוח. אומר הרב סולובייצ'יק את הדברים הבאים, שהם כל כך כל כך רלוונטיים, בתחילת הספר חמש דרשות. התורה מספרת, אין את זה לפניכם, אני מקריא לכם. בצר לך, ומצאוך כל הדברים האלה, וביקשת משם את השם אלוהיך, ומצאת. אני חוזר שוב על הפסוק בספר דברים, בצר לך, כשיהיה לך קשה, שיהיה לך כואב, ומצאוך כל הדברים האלה, הקללות, וביקשת משם את השם אלוהיך, ומצאת. לא סתם זה כתוב באופן כזה של לבקש ולמצוא. אומר רב סולובייצ'יק, אדם מישראל מוצא את הקדוש ברוך הוא כשם שהוא מוצא מציאה וזוכה בה. במילים חריפות מאוד יגיד הרב סולובייצ'יק, לפעמים לא נדירות, הקדוש ברוך הוא כביכול, הוא אבדה שאין מי שיחזר אחריה. איזה מילים קשות. לפעמים הקדוש ברוך הוא אבדה שאף אחד לא מחפש אותו, שאף אחד לא רוצה אותו. וגם כשהוא מגיע, לפעמים אנחנו לא רואים אותו. אבדה לאחר ייאוש בעלים. כאילו הבעלים התייאשו ממנו. האדם המודרני אינו מחפש אותו, ואינו רוצה לדעת אותו. איש המערב עם הליברליות שלו, וכו' וכו'. לפעמים אנחנו פשוט לא מחפשים אותו. וגם כשהוא מגיע אנחנו לא מזהים אותו. מגילת שיר השירים באופן הזה, באה לספר סיפור אחד. לפקוח את העיניים. לפקוח את העיניים במובן הזה, שהדוד נמצא. שהוא כאן. שכמו שאמר, שמעתי בשם הרבי מלובביץ', שהמשיח כאן פשוט צריך לפתוח לו את הדלת, להאמין שהוא נמצא מאחורי הדלת. אבל מי שלא פותח דלתות, לא יכול לראות את הדבר הזה. ולכן שיר השירים, בפרק א' שלו ובפרק ח', הוא ספר מאוד מאוד אופטימי. הוא ספר של מפגש, הוא ספר של אהבה, והפרקים של האמצע הם הפרקים הקשים. תראו רגע אחד, עוד פעם בעמוד השני, את הסדר של הדברים של הדוד והרעיה. כשהרעיה משבחת את הדוד, שיר השירים אשר לשלמה, תראו את הפסוק השני בשיר השירים. ישקני מנשיקות פיהו, זה בלשון נסתר, לא תשקני מנשיקות פיך, אלא ישקני מנשיקות פיהו, כי טובים דודיך מיין. היא לא החליטה אם הוא פה או לא. ישקני מנשיקות פיהו, כי טוב, אנחנו גם אומרים את זה אגב הברכות, ברוך אתה השם, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו. ברוך אתה. אתה. אנחנו מדברים אליו בלשון נוכח. ומיד אחרי זה, לא אשר קידשתנו, אלא אשר קידשנו. כבר בפסוק השני בשיר השירים, המשחק בין הנוכחות של הקדוש ברוך הוא, לבין הנסתרות שלו, קיימת כבר בפסוק השני, בפעם הראשונה שהרעיה מדברת. מיד אחרי זה, אם דברת אליו בלשון נוכח, לריח שמניך טובים, שמן תורק שמך, על כן על עמות האבוך, מושכני אחריך נרוצה. אחרי זה היא פונה פתאום לבנות ירושלים, ואחרי זה מדברת אליו שוב בלשון נוכח. והדוד משיב לה בלשון נוכח. בפסוקים ח' עד י"א הוא נותן הסימנים, צאי לך בעקבי הצאן, וראית גדיותייך, אני אגיד לך בדיוק איפה אני נמצא. את מחפשת אותי? את רוצה לראות אותי? את מוכנה לדבר אליי? את מבינה שאני פה? אני אגיד לך בדיוק איפה אני נמצא. ואז הראיה מפחדת. היא עוברת לשון נסתר. היא לא בטוחה במפגש הזה. הדוד מדבר אליה בלשון נוכח, והיא מחזירה לו בלשון נוכח. זה פרק א'. בפרק ב', עם התמשכות העלילה והסיפור, באופן די מפתיע, אם תראו את פרק ב' פסוק א', הראיה לא מסתפקת בשפחי הדוד, אלא משבחת את עצמה. היא לא... היא צריכה גם בעצמה להגיד כמה דברים, והיא אומרת, אני חבצלת השרון, שושנת העמקים. אלה שבחי הראיה שנאמרים על ידי עצמה. היא מכירה במעלתה, במובן העמוק של הדבר הזה, היא מבינה שהיא ראויה לדוד. היא מבינה שהיא ראויה לו. אז תלכי אליו, אז תעשי את הצעד. כשושנה בין החוכים, והוא מסכים איתה, והוא מדבר אליה ומשבח אותה. כשושנה בין החוכים, כן רעייתי בין הבנות. ואז היא אומר לו, כתפוח בעץ היער, כן דודי בין הבנים. הכל מושלם, זה לא רק, אין פה את הפספוס עדיין, הכל פה נפלא. אבל אז, בפסוקים ג' עד י' ג', לא נקרא את כולם, הראיה מדברת בלשון נסתר, והדוד עונה לה בלשון נוכחת. תראו פרק ב' פסוק י' ד', בקצרה, יונתי בחגבי הסלע, בסתר המדרגה, הראיני את מראייך, השמיעיני את קולך, אני רוצה לראות אותך. איך הראיה עונה לו? בפסוק תתוו, החזולנו שואלים, שואלים קטנים מחבלים קרמים וחרמנו סמדר, דודי לי ואני, לא, לא לך. היא עדיין לא מרגישה את הקרבה הזאת. שיר השירים הוא ספר שהולך באיזשהו מאבק בין קרבה לבין הסתרות. בין הרצון לגילוי מלא, לבין הרצון להישאר בבית, אם איככה התנפם. פשטתי את כותנתי איככה אל בשנה, רחצתי את רגליי איככה התנפם, דודי שלח ידו מן החור, ומאה ימו עליו, סוף סוף היא קמה, אבל אז הוא נאלץ לברוח. כל הסיפור של שיר השירים שוב, הוא המאבק הזה, בין הרצון לגילוי של הדוד. האם הראיה מוכנה לזה, או לא מוכנה לזה? אי אפשר לעסוק בשיר השירים בלי שני דברים נוספים. בלי להגיד משהו אחד קטן על התיאורים הכל כך מפורטים שיש בשיר השירים, שרק ברוח הקודש ניתן לכתוב אותם באופן כזה. חלק מהתיאורים הם תיאורים מאוד משונים. רש"י, ישנו פסוק בפרק ז', למשל. רש"י שואל על אחד התיאורים. בפרק ז', בפסוק ה', יש כמה תיאורים משונים בשיר השירים, שגם להבין אותם בפשט זה קשה. בפרק ז' פסוק ה' כתוב כך, צברך כמגדל השן, עינייך ברכות בחשבון על שער בת רבים, אפך כמגדל הלבנון, צופה פני דמשק. לא צריך להסביר מה הקושי בפסוק, אני לא ארחיב, אבל רש"י בעצמו שואל את השאלה הזאת. הוא אומר, מה זה אפך? לא מספיק שהוא מגדל הלבנון, הוא צופה עד דמשק. מה זה הדבר הזה? מה זה התיאור שיש בה, מה השבח שיש בדבר הזה? אז רש"י מיד שואל, איני יכול לפרשו לשון חותם. זה לא יכול להיות אף. לא לעניין פשוטו ולא לעניין דוגמה. זה לא מסתדר, לא משנה איך תסביר את זה, זה לא מסתדר. כי מה קילוס נוי יש בחותם גדול וזקוף כמגדל? רש"י ממש, אני מכיר את זה ברש"י, זה לא המצאה. רש"י ממש שואל את זה. אגב, הוא מסביר מאוד יפה, הוא אומר שהפך כמגדל לבון הכוונה היא לפנים. התמירה, התגבוהה, הוא יוצא מזה. אבל יש, התיאורים צריכים לביאור, התיאורים צריכים הסבר. למשל, פסוק שחוזר פעמיים. נכון, 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 נפילת אפיים, נכון מאוד. הפך זה יכול להיות נפילת אפיים. אני חושב שככה רש"י הולך. כן. נכון, נכון, יש לרב מדן תיאור שלם של שיר השירים בהקשר של ארץ ישראל, הוא מסביר את זה, את התיאורים האלה, כנופי ארץ ישראל, מדהים. יש פסוק נוסף שמופיע פעמיים בשיר השירים, שהוא גם קשה בתיאור שלו. יפה את רעייתי כתרצה, נווה כירושלים, איומה כנתגלות. מה שבח יש בדבר הזה? מה זה להגיד למישהי שהיא איומה? לעניות דעתי, אני אתן דוגמה אחת, אפשר לתת כמה דוגמאות, אבל אני חושב שזה המהלך של שיר השירים מחייב את הביטויים הללו, וכשמעמיקים בהם ולומדים אותם, נדמה לי שמגלים עולם שלם. אני אתן לכם דוגמה אחת מהביטוי הזה. ולמה שיר השירים הוא בעצם הספר שמבקש מאיתנו להתבונן בהתגלות האלוקית, לדבר אל הקדוש ברוך הוא בלשון נוכח, ולא כמו שהראיה עושה ברוב המקומות בלשון נסתר. יפה את רעייתי כתרצה, נווה כירושלים, איומה כנתגלות. המילים איומה כנתגלות, אני רוצה להתעכב רגע אחת עליהם, אפשר לבאר כל אחד, יפה את רעייתי כתרצה, תרצה זה לשון שהיית מרוצה לי, שהיית נרצית, כמו נרצה. יפה את רעייתי כתרצה, את מרוצה לי, אני רוצה אותך. נווה כירושלים, ואיומה כנתגלות. מה זה איומה כנתגלות? המילים איומה כנתגלות, שכמו שאמרתי מופיעות פעמיים בשיר השירים, אותו פסוק פעמיים, נתגלות, אומר המדרש, אלו דגלי מדבר. דגלי המדבר. איומה, המילה איומה, מבאר הגר"א מווילנה, הגאון מווילנה, את הדבר הבא, מדהים בעיניי, יש לזה שייכות גם לעבודה היומיומית שלנו. על שני, איומה זה לשון אימה. איומה, מה זה להגיד למישהי שהיא איומה? על שני דברים, כתוב בהלכה שצריך לעשות אותם באימה. הדבר הראשון זה קריאת שמה. קריאת שמה כתוב שצריך לקרוא באימה, ביראה, ברטט וזיעה. ככה כתוב. אימה, יראה, רטט וזיעה. כל אחד מכוון לדבר אחר. צריך לקרוא את זה באימה. מה הפירוש לקרוא קריאת שמה באימה? הדבר השני שמופיע בהלכה לגבי לימוד תורה. 48 דברים שהתורה נקנית בהם, אחד מהם זה אימה. מה זה ללמוד תורה באימה? מה זה איומה כנתגלות ולמה זה מופיע בשיר השירים? אומר הגאון מווילנה, המילה אימה היא מלשון המילה אם. אימא ואבא אלה מילים בארמית, לכן הן נכתבות גם באלף בסוף, אבל אם ואב זה מילים בעברית. אם, אומר הגאון מווילנה, זה לשון אימה. מה הכוונה? כשאני מאיים על מישהו, אני הופך את החיים שלו לתנאי, כמו אם. אם אני ארצה אתה תחיה, ואם אני לא ארצה אתה לא תחיה. זאת אומרת, החיים שלי תלויים בדבר הזה. לקרוא קריאת שמע באימה, פירושו להבין שזה במובן החיובי מאיים עליי. זאת אומרת, החיים שלי תלויים בדבר הזה. כשאני לומד תורה באימה, אני מבין שזה מה שנותן לי קיום, שבלי זה אין לי חיים. זה נקרא ללמוד תורה באימה. זה נקרא לקרוא שמע ישראל באימה. אם היא התנאי שהחיים של הילד הזה יצאו לפועל לעולם. הוא תלוי בה. הוא תלוי בה בתשעת החודשים, והוא תלוי בה גם הרבה מאוד אחרי. החיים שלו תלויים בה. לכן המילה אם היא כולה תנאי כדי שהדבר הזה יצא לפועל. איומה כנתגלות, כשהדוד אומר לרעיה, את איומה, הכוונה היא שהחיים שלי תלויים בקשר הזה. איזה שבח גדול זה, שאדם אומר לרעייתו, שהקדוש ברוך הוא אומר לכנסת ישראל, את איומה כנתגלות, אני רוצה בקשר הזה. עד כדי כך. כנתגלות כמו דגלי מדבר, שכתוב במדרש, שכל העולם כולו שראה את דגלי המדבר, הבין שהקיום שלו תלוי בדגלי מדבר האלה. זה נקרא איומה כנתגלות. בדברים של הרב קוק, על שיר השירים, הוא מדבר גם על אותו דבר בדיוק. תראו רגע אחד במקור שלוש. יפה את רעייתי כי תרצה. הספרות. הציור במקור שלוש והחיתוב. עומדים להוציא לפועל את כל המושגים הרוחניים המוטבעים בעמקי הנפש האנושית. התפקיד של האומנות, של הציור, של הכוחות שאדם יכול להוציא מתוכו, הם צריכים להוציא לפועל את כל המושגים הרוחניים המוטבעים, אני לא יודע להוציא הכל רק במילים. יכול להיות שאני יודע להוציא הכל בדרכים נוספות. והאומנות, התפקיד שלה הוא להוציא אל הפועל בדרכים שונות את המושגים הרוחניים. וכל זמן שחסר אף סרטוט אחד הנגלה במעמקי הנפש החושבת והמרגשת, שלא יצא אל הפועל, יש חובה על מלאכת המחשבת להוציאו. את השאיפות, את החזון הגדול שלנו, להוציא אל הפועל בכל דרך. אבל, מובן הדבר מעצמו, שרק אל האוצרות שבהתפתחותם הם מבסמים את אוויר המציאות, טוב ויפה לפתח. כמו שמכל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברוך הוא, נתמלא כל העולם כולו בסמים. יש דיבורים כאלה, יש אומנות כזאת, יש ספרות כזאת, שכשהיא יוצאת לאוויר העולם, היא מבסמת אותו. היא הופכת אותו למקום נעים יותר, מריח טוב יותר. ואוי לו, אמנם, סליחה, אותם הדברים הגנוזים שקבורתם היא ביורם, עליהם מתוקן היתד שעל אוזנו לחפור ולחסות. ואוי לו למי שמשתמש ביתד זו פעולה שכנגדה, למען אוי לו למי שלוקח את הכוחות האלה ומשתמש בהם כדי להסתיר את הדוד. משתמש בהם כדי לקחת את כל הדברים שאנחנו יודעים ולהחביא את הדוד ולהסתיר אותו שלא נראה אותו. אלה דברים, אומר הרב קוק, בחריפות מאוד גדולה. אגב, את ההקדמה הזאת לשיר השירים הוא כותב בתגובה למאמר שהתפרסם בזמנו, שכשהוא שומע עליו באמצע הדרך, הוא הולך עם ידיד שלו באמצע הדרך, וכשהוא שומע על זה הוא מתיישב על איזה אבן, וכותב את ההקדמה הזאת של שיר השירים. המאמר אמר שאנחנו לא כל כך ידענו, התורה, היהדות, לא ידע איך להסתדר עם הספר הזה, אז היא הפכה אותו לקודש קודשים. אומר הרב קוק, יש אנשים בעלי עיניים טרוטות, שהם גמדים, הם גם נמוכים מאוד, וגם בעלי עיניים טרוטות, הכוונה, הם לא יכולים להרים את העיניים כלפי מעלה. אז הם עומדים מול מגדל, וכל מה שהם רואים, זה מה שהם רואים. הם לא רואים את המגדל הגבוה, הם לא רואים את העוצמה של הכוכב הנהדר, כמו שמתאר שם הרב קוק. אבל כל זה, בשביל להגיד שאין דוד, אין דבר כזה בכלל. על מה אתם מסתמכים? אומר הרב קוק, מי שמשתמש ביתד זו, בתיאורים הנפלאים, בשביל להפוך את זה לזמר, מי שלא יודע איכן הדברים מגיעים, הוא גם לא מסוגל לפקוט משיר השירים. הוא לא מסוגל להתרגש מהדבר הזה. אוי לו למי שמשתמש ביתד זו, פעולה שכנגדה, למען הרבות בעשה. זעזועי הנפש. ואני אומר שוב, אי אפשר להתעלם מזה בשיר השירים. שיר השירים הוא ספר אהבה גדול, שהתיאורים בו מפורטים ביותר. אבל מי שיודע שהתיאורים האלה מכוונים כלפי קודש הקודשים, כלפי הקשר העמוק ביותר בין כנסת ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, יכול גם להתרגש ולפקוט מזה. זעזועי הנפש. מצד, מה זה? זה יכול להישמע ככה. זה יכול להישמע ככה, ולכן הרב קוק כותב את מה שהוא כותב, נכון? נכון, ולכן רבי עקיבא מזדעק ואומר, אסור להגיד שהם מטמא את הידיים. זה ספר של קודש קודשים, כי בו אפשר לטעות. זעזועי הנפש, מצד רגשי האהבה הטבעית, בואו נדבר רגע על האהבה הטבעית, שיוצרת זעזועי נפש, שנוטלת חלק גדול במציאות, במוסר ובחיים. הם ראויים להתפרש על ידי הספרות. רב קוק באומץ גדול, אני לא מתעלם מרגשי אהבה טבעית. הם ראויים לרבי יהודה הלוי, יש קובץ שירים שנקרא שירי אהבה ויין. לא חושב שמישהו כזה היה מוציא כזה דבר היום. כי באמת אפשר לטעות בזה. אבל אנשים גדולים מסוגלים לדבר על אהבה טבעית בצורה קדושה. הם ראויים להתפרש על ידי הספרות בכל הצדדים שבהם היא מוציאה אל הפועל את הגנוז. אבל רק בשמירה היותר מעולה מנטות לצד השיכרון המכוער שיש באלה הרגשות. ברגע אחד זה יכול להפך להיות רגשות עילאיים, וברגע אחר זה יכול להיות מהפך אותם מטהרה טבעית לטומאה של זוהמה מנובלת. זה הגדר הדקה. זה הקו הדק שמפריד בין טהרה טבעית ועמוקה לבין טומאה מזוהמת, מנובלת. רק אנשי קודש ראויים להיות, איך לקרוא את זה? שרי קודש. רק אנשי קודש, זה לא מנוקד, אז אי אפשר להתווכח על זה, אבל אני חושב שהכוונה כאן לשרי קודש. במילים אחרות, מי שיכול לכתוב שירי אהבה טבעית, אלה גדולים שלנו, אלה רבי יהודה הלוי, ויש עוד רבים רבים שכתבו כך. רק אנשי קודש ראויים להיות שרי קודש. אמנם, והרב קוק מדגיש ומחדד את הנקודה הזאת, אם נחשוב לחיסרון כללי באיזושהי ספרות, כשלא יימצאו באלה הרגשות הפנימיים, שאהבה רושמת אותם בעומק הנפש, באותה אהבה הנהוגה, אם יש ספרות אחת שהיא לא עוסקת כלל במושג הזה שנקרא אהבה, זה יהיה בעיניים שלנו חיסרון גדול. האם יכול להיות שבתנך לא יהיה ספר אחד שעוסק באהבה? אומר הרב קוק, על אחת כמה וכמה ראוי לחשוב לחיסרון עם אותם הזעזועים הרמים והניסאים, שככה הם פועלים לעולם ועתידים לפעול על כל טובי בני אדם ועל כנסת ישראל. אלה הרגשות הנאהבים לא יחקקו בספר ויפקד מקומה? יכול להיות שבספר התנך שלנו לא יהיה ספר קודש שעוסק בזה? ואז הרב קוק מתחיל לדבר על רבי עקיבא. לא הבאתי את כל ההקדמה שלו. זו הקדמה נפלאה שכדאי לעיין בה בפנים. הרב קוק אומר לרבי עקיבא שלושה דברים. רבי עקיבא ידע שלוש אהבות. אהבה טבעית, ככה הוא התחיל ללמוד. הוא רצה את רחל, אז הוא התחיל ללמוד תורה. אז הוא אומר אהבה טבעית, אהבה לאומית, כשהוא סוגר את הספר והולך אחרי בר כוכבה, שלמען כלל ישראל, למען עם ישראל, הוא מוכן לעזוב את בית המדרש, וללכת ולעשות את מה שצריך. ואז הוא כותב, וגם אהבה אלוקית. אהבה טבעית, אהבה לאומית ואהבה אלוקית. איפה התבטא אהבה אלוקית שלו? בבכי שלו בשיר השירים. אין ספק, אין ספק. באהבה הגדולה שלו, כמו שאמרת, בסוף חייו, אבל גם לפני זה. בשיר השירים, כאשר רבי עקיבא מזדעק ואומר שכל הכתובים קודש, אבל שיר השירים הוא קודש קודשים, כאן מתבטאת אהבה אלוקית גדולה. אהבה טבעית, אהבה לאומית ואהבה אלוקית. נכון. נכון, נכון. וכמו שאמרנו, רבי עקיבא בוכה מקדושת שיר השירים, והוא גם צוחק בעקבות הוודאות של הגאולה העתידה. אני רוצה רגע אחד לסיום, לחזור רגע אחד על הדבר העיקרי שבסופו של דבר לשמו התכנסנו. בימי עיון התנ"ך האלה, זה השיעור האחרון שמסכם, לאורה של תורת ארץ ישראל, ככה נכתב במודעה. במודעה הזאת שכל כך מדויקת וכל כך יפה, יש משהו בתורת ארץ ישראל, אומר הרב קוק במאמר ארוך שלו על תורת ארץ ישראל, שעוסק בחיבורים. בחיבורים. אפשר לדבר על אהבה, ואפשר לחבר את זה לקודש. אפשר לדבר על הדוד, ולראות אותו נוכח. השיר שכולנו שרים, מכירים אותו, של בשעה שמלך המשיח בא, וכל כך מפורסם, עומד על גג בית המקדש. מה קורה שם? הוא אומר להם, הגיע זמן גאולות, בית המקדש קיים. אפשר שיקום בית מקדש, אפשר לעלות לארץ ישראל, ולא לזהות שאנחנו בדרך של גאולה. אפשר לחיות כאן, ולא לראות את הדוד, בשום צורה ובשום דרך. אפשר לפספס את זה. שיר השירים הוא לא ספר של החמצה בין הדוד לרעיה. תסלחו לי, הוא ספר החמצה של הרעיה. הוא ספר שהדוד מתחנן שהרעיה תבוא כבר ותזהה אותו ותגלה שזה הוא ושהוא כאן. אבל אפשר להפוך טהרה טבעית לטומאה מנובלת. אפשר להפוך את כל הסימנים כולם למשהו שאני לא מזהה בכלל שהוא קיים. הסיפור של הנוכח והנסתר בשיר השירים מגלה לנו במהלך הלימוד של הספר הזה, במהלך הסיפור, שהרעיה לא מצליחה להבחין בדוד. שכמה שהיא רוצה אותו וכמה שהיא משתוקקת אליו, הוא בעצם לא נמצא לפניה. כי היא לא רואה אותו. הוא בורח בגלל הסיפור שדיברנו עליו. אני חושב שכשהמלבי מביא סיפור משולש, כשהמלבי מביא סיפור שיש איזה מלך שרוצה להשאיר את הרעיה אצלו, אבל יש איזה דוד שקורא לה, זה בחירה שכל אדם צריך לעשות בין ההישארות בארמון, בממלכה, במקום הנוח, לבין לברוח ולמצוא את הדוד. ולכן כשהרעיה מדברת אל הדוד בלשון נסתר, אבל הדוד מדבר אל הרעיה בלשון נוכחת, לעניות דעתי כאן תמונה הסימבול הגדול של שיר השירים. וכשהרב קוק כותב שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים, מזעקה הזאת של רבי עקיבא, אומר הרב קוק, זה ספר של תורת ארץ ישראל בסופו של דבר. זה ספר שמבקש מאיתנו לעסוק בתארה הטבעית, באהבה הטבעית. מצוות אהבת השם, כמו שאנחנו יודעים, שבסופה וסיעה רבי עקיבא מגלם אותה, בסופו של דבר, בשיר השירים, יש לו פשט או אין לו פשט. האם כמו הרב סולובייצ'יק, כמו שקראנו, אסור בכלל לדבר על הפשט של שיר השירים, כי כולו קודש. או כמו רוב המפרשים האחרים שטוענים, כמובן, שצריך גם ללמוד את הפשט שבו. בסופו של דבר, הפשט מכוון לגילוי, להבנה שהדוד נמצא כאן, בעזרת השם, במהרה בימינו. אמן. צורות טובות.